שלום לכולם. קיבלנו לידינו מקור מעניין, והוא טוען טענה די חזקה. שהסטייה משיטת הלימוד של הרמב״ם, וחז"ל בעיקר, הוא טוען, הזנחת התנ״ך בישיבות זה לא רק עניין של ידע, אלא אולי משהו עמוק יותר. אולי שורש תרבותי של קבלת סמכות, כמעט בלי לשאול שאלות. בואי ננסה להבין יחד איך הטיעון הזה נבנה במקור שקיבלנו.
כן, בהחלט. והמשימה שלנו כאן היא באמת לפרק את זה. קודם כל להבין מהי השיטה שהרמב״ם מציע, כמו שהיא מופיעה במקור הזה, אחר כך לראות את הביקורת שהמקור מעלה, על הפער בין השיטה הזו לבין מה שהוא מתאר כמציאות היום, וגם להתעמק בהשלכות, מה ההשלכות הנתנות של הפער הזה.
אוקיי, אז בואי נתחיל מהבסיס. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הוא נותן שם ממש סדר יום לימודי, נכון? זה מבוסס על הגמרא בקידושין. הוא מדבר על לשלש את זמן למידתו. מה זה אומר?
זה אומר חלוקה לשלוש, שליש אחד הוא אומר תורה שבכתב, כלומר תנ"ך.
תנ"ך, מקרא, נביאים, כתובים.
בדיוק. שליש שני, תורה שבעל פה, שזה כולל משנה, הפירושים שלה, היסודות.
אוקיי.
והשליש השלישי זה מה שהוא מכנה גמרא, ששם הכוונה היא לאו דווקא למסכות שאנחנו לומדים היום באותו שם, אלא יותר לעיון, להבנה, להסקת מסקנות מהדברים.
ההבנה של העניין.
נכון. וחשוב להדגיש, זאת נקודת הפתיחה. הרמב״ם מסביר שבהמשך, ככל שהאדם מתקדם, רוכש בקיאות בתנ״ך, ביסודות של התורה שבעל פה, אז הוא יכול וצריך להשקיע את רוב הזמן שלו בעיון, בגמרא הזו, בלשון הרמב״ם.
אבל לא לשכוח את הבסיס.
בדיוק. תוך כדי חזרה מתמדת על היסודות, כדי שלא, שלא ישכח. זה סדר הגיוני. קודם בסיס רחב, אחר כך העמקה.
ואז מגיע הפרויקט הענק שלו, משנה תורה. איך הוא נכנס לתמונה הזאת?
הוא נכנס ככלי מרכזי מאוד. בהקדמה המפורסמת שלו, הרמב״ם מסביר שהוא בעצם ריכז את כל התורה שבעל פה, סידר אותה בלשון ברורה. המטרה, לפחות כמו שהיא מוצגת במקור שלנו, הייתה שאחרי שאדם לומד את התורה שבכתב, הוא יוכל לפנות למשנה תורה ולדעת משם את כל ההלכות למעשה, בלי צורך לחפש בעוד מקורות, לפחות לא לצורך פסיקת הלכה מעשית. זה נועד להיות נגיש.
אז יש לנו תוכנית מסודרת, תנ"ך ויסודות ושווה, אחר כך העמקה בעיון, ויש את משנה תורה כסיכום הלכתי פרקטי. אבל כאן מגיעה הטענה והכזית של המקור הזה שבידינו. הוא טוען שהרבה ממה שקורה היום בישיבות זה כמעט הפוך.
בדיוק. הטענה במקור היא שהדגש העיקרי היום בהרבה ישיבות וכוללים הוא כבר מההתחלה על התלמוד, על העיון הגמרתי כמו שאנחנו מבינים אותו היום. ולפי הטענה הזאת, הריכוז הזה בגמרה בא לפעמים על חשבון לימוד שיטתי מקיף של התנ״ך כולו, מעבר אולי להקריאה השבועית של הפרשה וההפטרה.
והתוצאה הנטענתי...
שלמרות שיש למדנות גדולה בתלמוד, יכול להיווצר מצב של, בוא נגיד, חוסר בקיאות יחסית בתנ״ך עצמו, אצל חלקים לא קטנים בציבור הלומדים.
ופה המקור עושה חיבור אולי קצת מפתיע. הוא קושר את חוסר הבקיאות הנטען הזה בתנ״ך למה שהוא מכנה עבודת בשר ודם.
רגע, עבודת בשר ודם, מה הכוונה?
הכוונה לפי הטקסט היא לנטייה לביטול כמעט מוחלט בפני דמויות רבניות. לקבל דברים כמובנים אליהם, בלי להרהר, בלי לשאול. זה קישור די חזק. איך הוא מסביר את זה? זה נשמע כאילו כמעט האשמה.
ההסבר שניתן שם הוא כזה. לימוד של התנ״ך, של הסיפורים, מפגיש אותך באופן ישיר עם מורכבות. עם הטבע האנושי, גם אצל הדמויות הכי גדולות שלנו. הטקסט מזכיר דוגמאות, כמו טעויות של משה רבנו, חטאים של מלכים, של נביאים, אפילו דמויות כמו יוחנן כהן גדול, שהיה צדיק ושימש בכהונה גדולה, ובסוף יצא לתרבות רעה. העיקרות הזו, כך ניתן, מטמיעה הבנה שמנהיגות מוכנית, לא משנה כמה היא גדולה, היא לא חסינה מטעויות, מחולשות אנושיות, וההבנה הזאת היא בעצם הבסיס לחשיבה ביקורתית, זהירה אבל קיימת.
והמקור הזה הוא מביא דוגמה מרכזית את הסיפור של פנחס בן אלעזר. הסיפור ההוא עם זמרי בן סלוע, נשיא שבט שמעון, שחוטא בפומבה עם כזבי בת הצור המדיינית. ומשה רבנו, שותק, נתעלמה ממנו ההלכה באותו רגע?
נכון, ההלכה שהבועל הרמית קנאין פוגעין בו. ודווקא פנחס הוא זה שפועל, ומזכיר למשה את ההלכה, ומיד פועל בקנאות נגד החוטאים.
כן.
והנקודה המרכזית שלומדים מזה להלכה, זה הכלל המפורסם, כל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. זאת אומרת, יש מצבים קיצוניים שבהם חובת המחאה או הפעולה גוברת על החובה לכבד את הסמכות, אפילו סמכות כמו משה רבנו.
ופנחס קיבל על זה שכר גדול, כהונת עולם.
נכון. ועכשיו, איך זה מתחבר למה שדיברנו קודם על חוסר ביקורתיות?
כן, איך?
הטיעון במקור לוקח את זה צעד קדימה, אומר ככה. אם פנחס היה צריך לפעול כשמשה רבנו רק שתק, הוא לא חטא בעצמו, הוא רק לא הגיב באותו רגע, אז קל וחומר, קל וחומר שיש מקום לעמידה על עקרונות או להבעת ביקורת זהירה, כשמנהיגים עצמם טועים, או חלילה אפילו שותפים למשהו שהוא לא תקין, שהוא חילול השם.
והחזרה לתנ"ך היא שההיכרות עם הסיפורים האלה, עם המורכבויות האלה של דמויות כמו משה, כמו פנחס, היא זו שנותנת את הכלים. את הלגיטימציה הפנימית לחשוב עצמאית, להיות ביקורתי כשצריך.
בדיוק. לפי הגישה הזו שמוצגת במקור, מי שמכיר את התנ"ך לעומק, את הסיפורים האלה, פחות ירתע. פחות יפחד לשאול שאלות, להטיל ספק כשהמציאות דורשת את זה, וחוסר הידע הזה בתנ"ך, כך נטען שם, עלול לתרום לאווירה של קונפורמיות, של שתיקה. לפעמים, המקור אפילו רומז, האווירה הזו מעודדת על ידי גורמים מסוימים.
טוב, אז אם ננסה לסכם את המסע הקצר שלנו בתוך המקור הזה. התחלנו מהשיטה המסודרת של הרמב״ם ללימוד תורה ששמה דגש על יסודות, ובמיוחד על התנ״ך לפני שמעמיקים. ראינו את הביקורת שהמקור מעלה על סטייה לכאורה מהדרך הזו בעולם הישיבות, ואז את הקישור המעניין הנטען בין הסטייה הזו לבין חוסר בחשיבה ביקורתית. והשתמשנו בסיפור של פנחס כדוגמה לצורך לעמוד על האמת, גם מול סמכות, במצבים של חילול השם.
נכון מאוד. ובעצם, המקור הזה מניח בפנינו שאלה גדולה. שאלה על המתח שתמיד קיים בין מסורת, סמכות, לימוד מעמיק, לבין הצורך בחשיבה עצמאית, באחריות אישית, בביקורתיות. והוא מציע אולי שהמפתח לאיזון הנכון נמצא דווקא בהיכרות רחבה. מעמיקה, עם כל המקורות שלנו, ובראש ובראשונה, עם התנ"ך. זו בהחלט נקודה שמעוררת מחשבה, אני חושבת, איך כל אחד ואחת מאיתנו, בתחום שלו, בחיים שלו, מנווק את המתח הזה, בין קבלת ידע וסמכות, לבין הפעלת שיקול דעת עצמאי.